מידה. ומה שאנחנו נעשה זה אנחנו נלמד לפי הסדר של השולחן ערוך ונוסיף מידה שצריך להוסיף להקדים וכולי עם הדברים כמו שהם נוגעים למעשה. טוב, אז בואו נתחיל קודם כל, נקרא קודם כל את הסעיף הראשון, שזה סימן קוף פי ג' אישה שרואה טיפה דם צריכה להישב שבע נקיים, ובו סעיף אחד. אישה שיצא דם ממקורה, בין באונס, בין ברצון, טמאה. והוא שתרגיש ביציאתו. ומי הוא מי שתרגיש בו שנעקר ממקומו ויצא טמאה, אף על פי שלא יצא לחוץ. ואפילו לא ראתה אלא טיפת דם כחרדל, יושבת עליו שבעה נקיים, אומר הרמ"א, כאשר יתבאר משפטן לקמן בסימן קוף צדיוו, שם בהרחבה מוסבר העניין של שבעה נקיים, איך עושים את זה. מוסיף הרמ"א, ואין חילוק בין פנויה לנשואה לעניין איסור נידה, כי כל הבעל הנידה חייב כרת, זה הדברים של הריב"ש. טוב, אז בואו קודם כל ניתן איזשהו רקע, איזושהי הקדמה לכל הסיפור הזה. מדין תורה יש שלושה דברים, יש נידה, יש זווה קטנה ויש זווה גדולה. זה מדין תורה. מה שיש לנו היום זה רחוק רחוק מדין תורה, מאוד רחוק, זה חומה מאוד מאוד גדולה שבנות ישראל החמירו על עצמה. אבל בואו נראה איך הדברים הגיעו, לאן שהם הגיעו. קודם כל ננסה רק קצת להבין את המנגנון. איך אומר מנגנון?
מכניזם.
אז ננסה להבין את המנגנון, איך העסק הזה עובד. העניין הוא ככה, המקור שעליו מדובר פה, שיצא דם מהמקור, הכוונה היא לרחם, כן? The uterus. והרחם בנוי בצורה שכזאת, או המבנה של האישה באזור הזה של הרחם, הוא המבנה הוא שיש את הרחם, הרחם בצורה של, הוא בגודל של אגרוף, כן? במין צורה של אגס, בצורה של אגס זה מפורט, והעובר, התינוק הרי מתפתח בתוך הרחם, והרחם בגלל שהוא אלסטי, אז לכן הוא יכול לגדול ולגדול ולגדול, ואחרי הלידה הוא מתכווץ בחזרה, ומהרחם יש פתח, ולפתח הזה קוראים לו, יש שם את מה שנקרא צוואר הרחם, זה בעצם איזשהו מין פרוסדור, כמו צוואר, שמוליך לכיוון היציאה החוצה, וצוואר הרחם הוא בעצם מחולק, נאמר הפרוסדור הזה מחולק לשניים. יש את צוואר הרחם שהוא עד מה שנקרא השיניים, השיניים זה שתי חתיכות של בשר, שהן סגורות בדרך כלל, והן נפתחות או בשביל הלידה, או בשביל הוצאת הדם. ויש את החלק החיצוני של הפרוסדור, שזה מה שמעבר לשיניים האלה, אוקיי? זה הנרתיק, מקום שהשמש דש, וכל זה נמצא עדיין בפנים, עד הפתח שבו זה יוצא החוצה. בסדר? ברור? אז אני יודע שזה ברור. כן? הרחם והפרוסדור, כאשר באמצע יש לנו את השיניים, וכשחזל אומרים למשל על אישה שהיא בהיריון שקריסה בין שיניה, אז זה לא הכוונה שקריסה בין שיניה, הכוונה היא שהקרס של הבטן שלה נמצאת, היא כל כך גדולה שהיא מגיעה לשיניים שלה למעלה, אלא קריסה בין שיניה הכוונה היא השיניים למטה, כי העובר בזמן שזה ממש לקראת הלידה, העובר הרי יורד למטה ולוחץ על הפתח של צוואר הרחם, בסדר? שזה על השיניים. עכשיו ככה, מבחינה הלכתית, דם שיוצא מהרחם נקרא בפנים כל עוד הוא לא עבר את השיניים האלה, כל עוד הוא נמצא בתוך צוואר הרחם בחלק הפנימי. באותו רגע שהוא יצא החוצה מהשיניים האלה, אז זה נקרא יצא החוצה. בסדר? זה מה שנקרא ראייה, וזה מה שאומר השולחן ערוך, אפילו שהיא לא ראתה את הדם הזה בחוץ, ומי הוא מי שתרגיש בו שנעקר ממקומו ויצא טמאה, אף על פי שלא יצא לחוץ. זאת אומרת, למרות שזה לא ממש מחוץ לגופה, זה נמצא בחלק החיצוני של הפרוזדור, זה כבר נחשב שהאדם הזה יצא. עכשיו, מתי יש את הדם הזה? למה בכלל יש את הדם הזה? מתי זה יוצא? אז העיקרון הוא מאוד מאוד פשוט. למה יש את הדם הזה? הקדוש ברוך הוא ברא את האישה בצורה שכזאת, שיש לה, איזשהו מנגנון, שמהרגע שהיא יכולה להתחיל להיכנס להיריון, במשך, כל פעם, הגוף מפריש כלי דם, איך לקרוא לזה? כלי דם, תאי דם, מפריש תאי דם, והתאי דם האלה הם בעצם הם נצמדים לדופן של הרחם, תתקן אותי אם אני טועה, בסדר? הם נצמדים לדופן של הרחם מבפנים, והמטרה שלהם היא כדי שאם תהיה הפריה, בסדר? אם יהיה חיבור בין הזרע לבין הביצית ותהיה הפריה והתפתח עובר, התאי דם האלה יהיו אותם תאים שמהם העובר יקבל את המזון שלו. ואז אם באמת זה ככה, אז העובר הולך ומתפתח, וכמו שבטח כבר ראיתם בחדר לידה, אחרי שמוציאים את העובר, אז מה מוציאים? את השיליה, נכון? והשיליה זה מין משהו כזה גוש גדול מאוד 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 של בשר שהוא אדום, ומה זה? זה בעצם אותם כלי דם, והחיבור שלהם אל העובר זה בחבל הטבור. זו בעצם המטרה שלהם, ובשביל זה הם שם. אם יש הפריה, מצוין, אז הכל נשאר בפנים והולך ומצטבר, ולכן אומרים חז"ל שאישה שהיא מעוברת, היא מסולקת דמים. היא מסולקת דמים כי אין שום סיבה שהאדם יצא החוצה, אדרבה, הוא נשאר פנימה. אבל במידה ולא הייתה הפריה, המוח שולח הוראה לגוף, תוציא את זה החוצה. תוציא את הדם הזה החוצה. מעין על ידי הורמונים, המוח שולח את הפקודה הזאת, ואז כל הדם הזה נשטף החוצה, יוצא החוצה, השיניים האלה של פתח צוואר הרחם נפתחות, והדם הזה יוצא החוצה, וכיוון שכל העניין הזה הוא מחזורי, זאת אומרת זה יכול להיות פעם בחודש, פעם ב-20 יום, יכול להיות תלוי בכל מיני דברים אחרים, כמו שנראה בהמשך, על סוגים של מחזורים, סוגים של וסתות, אז כל פעם בזמן מסוים, בתנאים מסוימים, הגוף מקבל את הפקודה הזאת ושוטף את הדם הזה החוצה. בסדר? אז זה מה שנקרא דם וסת. וסת זה מלשון קביעות, דבר שהוא מחזורי קבוע. זאת הנידה שעליה התורה מדברת. עכשיו, אמרנו שיש נידה ויש זווה. מה ההבדל בין נידה לבין זווה? נידה זה הזמן הנורמלי שבו המחזור אמור לצאת. הדם אמור לצאת החוצה. ומה הדין של אישה נידה? אומרת על זה התורה, טוב, יש פה מקום אהובון. מה אומרת התורה על אישה נידה? התורה אומרת שהדין שלה הוא שמהרגע שאדם מתחיל לצאת החוצה, היא סופרת 7 ימים. לא נקיים. 7 ימים. 7 ימים שבהם אדם יוצא, ו... בליל היום השמיני היא תובלת ואז היא תאורה לבעלה. היא לא צריכה 7 נקיים בכלל. מה ההיגיון בזה? פשוט, בדרך כלל הזמן של המחזור נמשך עד 7 ימים. התורה אומרת תחכי שכל המחזור ייגמר. ברגע שזה נגמר, מצוין, את יכולה לטבול לבעלך והתאורה, הכל טוב ויפה. זה מה שנקרא נידה. מה זה זווה? זווה אומרת התורה, ואישה כי יזוב זוב דמה בלא את נידתה. זאת אומרת, לא בזמן הנידה שלה. היא בעצם עכשיו לא הייתה אמורה לדמם. אבל יש איזשהו פיקשוש, איזושהי סטייה. ובכל אופן הגוף של דמם, אז במצב שכזה אומרת התורה, יש לנו שני שלבים. יש זווה קטנה ויש זווה גדולה. זווה קטנה, הכוונה היא אחת כזאת שדיממה יום אחד או יומיים. בסדר? אתה פעם אחת היום, פעם אחת מחר. מה הדין שלה? הדין שלה הוא שומרת יום כנגד יום. מה זה אומר? היא ראתה ביום ראשון דם, אז היא צריכה את יום שני לשמור אותו בטהרה. זאת אומרת, לוודא שביום שני אין דם. מה זה ביום שני? הכוונה היא בלילה. בלילה. הלילה של היום השני, אם הוא נקי והיא לא ראתה דם, אז היא יכולה מדין תורה לטבול כבר למחרת בבוקר. חזל אסרו עליה או לטבול או לשמש עם בעלה, שמה היא תראה דם בבוקר ואז היא, או אחר הצהריים, ואז היא תסתור את היום הזה ונמצא שהיא טמאה. אבל באופן עקרוני, ברגע שהיא עשתה שימור ללילה, זה כבר מספיק. אותו דבר, היא ראתה יומיים, אז גם כן, את היום השלישי היא צריכה לשמר בטהרה, לוודא שהכל בסדר, מה שקרה זה משהו חריג, נגמר, עכשיו הכל בסדר.
זה לא שתי ראיות, הם צריכים שבעת נקיים?
מה? לא, שלוש ראיות. שלוש ראיות. אם היא רואה שלוש ראיות בשלושה ימים, כן? ימים וישק יזוב זוב דמה, ימים רבים. נכון? אומרת הגמרא, ימים שניים, רבים שלושה. אם היא ראתה שלושה ימים, אז פה כבר אנחנו יודעים, שלושה ימים זה כבר, יש פה כבר איזושהי חזקה, יש פה כבר איזושהי קביעות מסוימת. והאישה הזאת אנחנו רואים שיש לה בעיה. זה לא הזמן שהיא אמורה לראות דם נידה, אבל זה שלושה ימים רצופים. אז מה היא צריכה לעשות? זה מה שנקרא זווה גדולה. זווה גדולה לא מספיק שהיא תשמור רק יום אחד נקי, היא צריכה לשמור שבעה ימים נקיים. שבעה ימים נקיים, שאין שמה שום דם שבא מהמקום, ואחרי שהיא גמרה ימים האלה, היא יכולה לטבול ולהיטהר. ועוד פעם, התבילה של זווה לא צריכה להיות בלילה, כמו נידה, בלילה שאחרי השבעה ימים, אלא יכולה להיות ביום, בבוקר. כבר בבוקר של היום השביעי, מדין תורה יכולה לטבול. אבל עוד פעם חזל אסרו, שמה היא תראה ותסתור וכו'. אז לכן החמירו שלא תטבול ולא תשמש במשך היום. אוקיי? אז בעצם, מבחינת דין תורה, אישה הייתה טמאה נידה, בדרך כלל, מתוך חודש, שבין מחזור למחזור, כמה זמן היא הייתה טמאה? שבעה ימים, זהו, שבוע אחד, וגמרנו. אם היו בעיות, אז היה יוצא יותר, אבל באופן עקרוני זה רק שבוע. והאמת היא שזה גם חייב להיות ככה. זה חייב להיות ככה, בגלל שצריך לזכור שמעיקר דין תורה, בזמן שבית המקדש היה קיים, הקפידו על טומאה וטהרה. עכשיו שתבינו, המושג של טומאת נידה, בשבילנו היום, זה רק איסור לבעלה. אבל מבחינת עיקר הדין, טומאת נידה זה אומר שמה שהיא נוגעת בו נטמע, אם היא לא יכולה לבשל אוכל לכל המשפחה. כאילו, זה משפיע בכל היום-יום. יש לה בגדים מיוחדים, דברים מיוחדים, מקומות מיוחדים שאסור לה לגעת בהם כי היא תטמא אותם, וכן הלאה וכן הלאה. תארו לעצמכם, אישה שבועיים מתוך חודש תהיה טמאה נידה, זה הרי לא יעלה על הדעת. נכון? בכל אופן, מה קרה? איך הגענו לאיפה שהגענו? אז הטור כותב, מי שרבו הגלויות ותקפו הצרות ונתמעטו הלבבות, הוסיפו חומרה אחר חומרה עד שהגיעו למצב שבו אנחנו נמצאים היום. מה אנחנו עושים היום? אז רבי זיירא אומר, בנות ישראל החמירו על עצמם, שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, הכוונה היא טיפת דם שהיא קטנה מאוד, כמו גודל של גרגיר חרדל, לא קופסת חרדל, אלא גרגיר של חרדל, אז היא יושבת על זה שבעה נקים. היא יושבת על זה שבעה נקים כמו זווה גדולה. מאיפה הגענו לחומרה הזאת? למה? אז פה יש בעצם שתי סיבות עקרוניות. אז הדבר הראשון הוא, זה כבר רואים בגמרא, הגמרא אומרת שהאמוראים, כבר האמוראים הראשונים, דברים על רבי יוחנן, דור ראשון לאמוראים. מה רדה רדה? רבי יוחנן אמר, אני לא יכול להבחין בדמים. מה זאת אומרת? המשנה אומרת שיש חמישה מיני דמים שהם טמאים. רק חמישה. בגלל שלא כל דם הוא דם שבא מן המקור. באמת מי שככה מתעסק בזה הרבה יכול לראות שדם שבא מהרחם, הצבע שלו שונה מדם שבא מפצע טרי. זה גם מאוד מסתבר. הדם שנמצא ברחם אלה תאי דם שכבר היו ברחם במשך שלושה שבועות, אז הדם הזה הוא דם ישן. זה דם ישן, הוא בדרך כלל יותר כהה, יותר נוטה לחום. אבל דם שעכשיו יצא מפצע, דם טרי, הוא הרבה יותר בהיר, הוא אדום הרבה יותר בהיר. אז המשנה אומרת שיש חמישה מיני דמים, יש קרן קרקום ומזוג וממי אדמה, וכל יש כמה זה. ורבי יוחנן אמר, אני לא מסוגל להבחין בדמים. הוא אמר, אני ראיתי את רבי חנינה, אומר מה שאני, ואני רואה שמה שאני מתהר הוא מתמם, מה שאני מתמם הוא מתהר, אני רואה שאני לא, אני לא יכול לראות דמים. ולכן באו חזל ואמרו, אם זה ככה, אז כל דם, כל משהו שהמראה שלו נוטה לאדום, אנחנו מתמים אותו. כל דבר שהמראה שלו נוטה לאדום, אנחנו מתמים אותו. מחשש, אולי זה דם נידה. עכשיו, זה יצר בעיה מאוד מאוד גדולה. למה? כי תארו לעצמכם אישה נידה. עוד פעם, אנחנו כרגע נמצאים בעיקר דין תורה. תארו לעצמכם אישה שמתחילה לראות את המחזור שלה. נכון? אז מה אמרנו? היא צריכה לספור 7 ימים עד שהמחזור שלה ייגמר, ואז היא תובלת ונתהרת. מצוין. אבל אם אנחנו חוששים שאנחנו לא בקיאים במראה של הדמים, יכול להיות מצב כזה שהאישה הזאת התחילה לראות משהו, היא חשבה שזה דם מהמקור, מהרחם. היא עכשיו מתחילה לספור את 7 ימים, אבל באמת, באמת, מה שיצא היום, מחר, מוחרתיים, זה לא היה דם מהמקור. זה היה נוטה לאדום, אבל זה לא היה הדם מהרחם. רק ביום הרביעי התחיל לצאת דם מהרחם. רק אז בעצם התחיל ממש המחזור שלה. ואלה דברים שאנחנו רואים אותם. יש נשים כאלה שמתחילות לראות כל מיני כתמים או דברים כאלה לפני הווסת. יש כזה דבר. ואז מה עלול לקרות? אז היא בעצם תספור את 7 ימים שלה מהיום הראשון שהיא ראתה הדם. אבל הדם הזה שהיא ראתה עדיין לא היה הדם של הווסת. הדם של הווסת התחיל רק ביום הרביעי. ואז יוצא שמהיום הרביעי היא צריכה להתחיל לספור 7 ימים. אז זה כבר יוצר בלגן מאוד גדול. זה היה חשש אחד. החשש השני...
לפי החשש הזה אין לו הסוף.
מה?
לא יודע אם יש לדבר סוף או לא.
הנה, תראה, יש לזה סוף.
לא, תגיד למשל שהדם של המקור מתחיל ביום השביעי.
נכון? אמת? אמת, אמת, נכון?
אף אחד לא מחמיר 14 יום.
מה זה? אף אחד? אתה עוד מעט תראה שזה מה שאנחנו עושים היום. בדיוק מה שאנחנו עושים היום. 14 יום. 14 יום. 14, בין 12 ל-14, תלוי בזה. 12, 13, 14, כן? בהחלט. בהחלט. בסדר? עוד מעט נראה. כבר נגיע. עכשיו, זאת הייתה הבעיה הראשונה. הבעיה השנייה שחששו זה שמא האישה תתבלבל בין ימי הנידה לימי הזיבה. עכשיו אני רוצה פה לתת איזושהי הקדמה קטנה. חזל אומרים שהתקופה של המחזור בין ראייה לראייה, בתקופה הזאת שבין ראייה לראייה, זה מתחלק ל7 ימי נידה ו11 ימי זיבה. מה זה אומר? הרמב"ם לומד את זה ממש כפשוטו. מהרגע שהאישה התחילה לראות דם וסת, היא סופרת תמיד 7-11, 7-11, 7-11. השבעה ימים הראשונים ראויים להיות ימי נידה, ה-11 ימים שאחר כך ראויים להיות ימי זיווה. ולכן, אם האישה רואה דם בשבעה ימים, אז זה דם נידה. ומה הדין שלו? סופרת 7 ימים וטובלת. אם זה היה ב-11 ימים שאחר כך, אוקיי? אז זה זיווה. זה זיווה, זה זמן שראוי לזיווה. זאת שיטת הרמב״ם. אבל רוב הראשונים חלקו עליו. הרמב״ן, רש"י, רבנו יונה, חלקו על הרמב״ם ואמרו לו, זה לא נכון. זה לא נכון. ימי זיווה יכולים להיות רק אחרי שהיא בפועל ראתה ימי נידה. למה? כי התורה אומרת, ואישה כי יזוב זוב דמה בלא עת נידתה. זאת אומרת, יש עת נידתה, יש זמן שבו היא ראתה נידה, ועכשיו היא ראתה בלא עת נידתה. אבל אם היא לא ראתה ימי נידה, אז... היא לא, אז היא גם לא תהיה זווה. לכן קודם כל צריך שיהיה לה 7 ימי נידה בפועל. אוקיי? אחריהם שייך ימי זיווה. מתי ימי הזיווה נגמרים? אחרי שהיא תגמור את 7 הנקיים ותסיים את מה שנקרא זיווה, אז היא יכולה לחזור לימי נידה. לא כמו הרמב״ם שאומר, זה לא משנה מה, אפילו שהיא באמצע 7 הנקיים, אבל הגענו כבר ל... הגענו כבר ל7 הבאים, אז זה כבר נחשב דם נידה. לא, רק אם היא גמרה בפועל את 7 הנקיים וסיימה עם הזיווה, רק אז היא יכולה להיחשב לנידה. בסדר? המחלוקת ברורה? זה המחלוקת ביניהם. מה שזה אומר לענייננו, אנחנו, זה כמעט ולא נוגע למעשה, יש קצת כמה דברים יכולים להיות נוגעים למעשה בדבר הזה, אבל מה שזה כן אומר לענייננו, זה דבר אחד. זה יוצר המון בלגן. המון 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 בלגן. בגלל שתארו לעצמכם שבאמת כן, כן היינו הולכים על ימי נידה וימי זיבה, היינו פוסקים ככה להלכה. עכשיו תארו לעצמכם, כל אישה צריכה לזכור בדיוק אם הראייה שהיא ראתה הייתה בימי נידה, או שהראייה שהיא ראתה הייתה בימי זיבה. עכשיו הולכים לפי הרמב״ם, הולכים לפי הרמב״ן ורשי ורבינו יונה. אז למה זה שייך? זה שייך לפה, שייך לשם. עכשיו, אם כל דין נידה היה דין ששייך לראשי הישיבות ולפוסקים, כן? אז בסדר, אז היה עוד איך שאפשר להסתדר, גם אז אני לא בטוח. אבל כיוון שהדין הזה של נידה הוא דין שנאמר הלכה למעשה לכל אישה ואישה, באו חז"ל בעיקרון, שאנחנו נראה אותו גם בעוד כמה וכמה פעמים, בדברים אחרים לגמרי, והעיקרון הוא, אנחנו רוצים לעשות את זה הכי פשוט בעולם. הכי פשוט, בלי סיבוכים, הדין של כולם הוא אותו דבר, את לא צריכה לחשוב יותר מדי, לא צריכה להתחיל לעשות כל מיני חשבונות מסובכים לפי זה, לפי זה, לפי זה, לפי זה, הדין הכי פשוט שיש. לכן מה קרה? מה עשו? אמרו ככה, אפילו אישה שרואה טיפה דם כחרדל, טיפה דם קטנה, מה הדין שלה? היא נחשבת זווה גדולה. והיא צריכה שבעה נקים. עכשיו, הרי זה לא ייתכן בכלל. זה באמת לא ייתכן. איך יכול להיות כזה מן מצב? הרי זווה גדולה זה רק אם היא רואה שלוש ראיות, שלושה ימים אחד אחרי השני. איך הגיעו לזה? אז יש כמה תשובות לזה בראשונים, אבל התשובה שאומר הר"ן היא פשוטה. כיוון שאישה שראתה שלושה ימים, מדין תורה, ראתה שלושה ימים בזמן זיווה, והתחילה שבעה נקיים, כי עכשיו היא זווה גדולה, תארו לעצמכם שבאמצע השבעה נקיים היא רואה עוד פעם. פעם אחת. מה הדין שלה? סותרת את כל השבעה נקיים וצריכה לספור עוד פעם שבעה נקיים, נכון? אז הנה, אתם רואים שיש מצב כזה שאישה רואה פעם אחת וצריכה לספור שבעה נקיים? נכון? זה קורה.
לא סופרת על הפעם שבעתה.
מה?
שבעה נקיים של הזיבה.
אין בעיה, נכון. אבל יש מצב כזה. יש מצב כזה שהיא ראתה פעם אחת ואז היא צריכה לספור שבעה נקיים? אז זהו. אז כיוון ששייך כזה מן מצב, ואנחנו רוצים ליצור מצב שבו לא יהיה שום סיבוך, וזה יהיה הכי פשוט שבעולם, אז אנחנו לוקחים את המקרה הכי חמור שיש, ולפי המקרה הזה אנחנו קובעים את הכל. בסדר? ראייה אחת, טיפה דם קטנה, צריכה לשבת שבעה נקיים. בזה פתרנו את כל הבעיות שיש. נכון? אז אין שום חשש שהאישה הזאת תראה רק ביום הרביעי את הדם, מכיוון שבכל מקרה היא צריכה לספור שבעה ימים שהיא לא רואה בהם כלום. נכון? אז פתרנו את הבעיה גם של נידה, פתרנו את הבעיה של זיווה, גם זיווה קטנה, גם גדולה, פתרנו את הכל. מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות של זה היא איומה ונוראה. למה? כי בעצם, אם נעשה חשבון, אם אנחנו אומרים שהמחזור של האישה הוא שבוע, נכון? זה מה שאמרנו קודם, ועל כל טיפה דם כחרדל היא צריכה לשבת שבעה נקיים, זאת אומרת שאם האישה הזאת תראה את דם המחזור שלה ביום השביעי, שזה נורמלי, אז היא צריכה לשבת שבעה נקיים מאז, שזה אומר בסך הכל שבועיים הכפלנו את הכמות. ופה אומר הרב אוזנר דבר מאוד יפה. הגמרא הרי אומרת, אמר רבי זיירא, בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפה דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקיים. זה מאוד מוזר, מאוד מוזר, מה פתאום הפילו את זה על בנות ישראל? גם יותר מזה, רואים בגמרא שזה נחשב ממש להלכה פסוקה. הגמרא הרי אומרת שאסור לאדם להתפלל, לעמוד בתפילת 18, אלא מתוך הלכה פסוקה. הגמרא אומרת, כגון מהי? הדוגמה היא, כגון הדין של רב זיירא. אמר רב זיירא, בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואה טיפה דם כחרדל. למה הגמרא מביאה את זה דווקא בתור הדוגמה? פשוט מכיוון שהגמרא רצתה להראות שזאת הלכה פסוקה. כי באמת כל אחד שקצת לומד הלכות נידה ורואה את הדין בתורה, הוא הרי משתומם. איך הגעת לזה? אז התשובה היא זה הלכה פסוקה. שואל הרב אוזנר, אז אם זה הלכה פסוקה, וזה דבר שהוא כל כך מוחלט וכל כך ברור, אז למה היה צריך להגיע דרך בנות ישראל? למה לא חזל תקנו את זה? והוא עונה, תשובה יפה. הוא אומר, תראה, חזל לא יכלו לתקן כזה דבר. למה? בגלל שיש פה ביטול של פירה ורביעה. עכשיו, מה זה? כל שבוע בחודש, שבועיים בחודש. אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך, הפוסקים עשו שמיניות באוויר, הפכו את העולם כדי לא לדחות אפילו בלילה אחד. אפילו לילה אחד לא. ופה משבוע אחד שהיא נידה, הפכנו את זה לשבועיים. איך עושים כזה מן דבר? אז באה הגמרא, בא רבי זיירא וענה את התשובה. בנות ישראל החמירו על עצמם. הרי אישה לא מצווה על פירה ורבייה. כיוון שהיא לא מצווה על פירה ורבייה, אז היא כן יכולה להחמיר על עצמה. אז כן מקבלים את החומרה שלהם או לא מקבלים את החומרה שלהם? זה התחיל באמת בתור חומרה. אבל חז"ל, בגלל שהם ראו את הבעייתיות שיש, שרבו הגלויות, תקפו הצרות, התמעטו הלבבות, אז באו חז"ל וקיבלו את החומרה הזאת, אמרו בסדר גמור, אז אנחנו כן נקבל את זה. אבל חז"ל מצד עצמם לא היו יכולים לחדש כזאת תקנה. בסדר? מה?
החומרה באה מההרגשה שזה כן מאוד מסובך לעשות.
כן, כן, בדיוק. בדיוק. כדי לפתור את כל הסיבובים.
הסיבה שחז"ל בחר זה גם כן היה... הסיבה של אנשים והסיבה שזה, זה אותה סיבה.
בהחלט יכול להיות, כן, כן. בסדר? אז זאת הייתה התקנה, והמשמעות היא שאישה חייבת לספור שבעה נקיים, ורק אז היא יכולה להיטהר. מה זה אומר? זה אומר שלפני שהיא מתחילה את השבעה נקיים, היא צריכה לעשות הפסק טהרה, זאת אומרת, בדיקה פנימית שמבדת שהיא כבר לא רואה יותר, שהמחזור שלה נגמר, ומאז היא יכולה לספור שבעה נקיים. עכשיו, באופן עקרוני, אם זה ככה, אז אישה שיש לה מחזור רק יום אחד, יש כאלה, שהן רואות רק יום אחד, או יומיים. סיפרה לי פעם מישהי, אני יודע מה היא אמרה, אני כל פעם רואה טיפה. ממש, קצת. מחזור מאוד מאוד איזה. אז באופן עקרוני, אישה כזאת הייתה יכולה להתחיל את השבעה נקיים שלה יום אחרי, מה הבעיה? עשית זה, עשית הפסק וזה נגמר, אז בסדר גמור. אבל כאן היא נכנסת עוד הלכה אחת, שאנחנו לא נלמד עליה עכשיו, נלמד עליה בהמשך בעזרת השם, שהיא דוחה את ההפסק או ארבעה ימים או חמישה ימים, תלוי לפי השולחן ערוך או לפי הרמ"א, תרומת הדשן, וזה ההלכה של פולטת שכבת זרע. ההלכה הזאת שולטת שכבת זרע, כדי שהחזל חששו שמה האישה באמצע השבעה נקיים תפלוט שכבת זרע מהתשמיש שלה עם בעלה, ושכבת זרע שמסוגלת להזריע, שעוד יש לה את הכוח להזריע, היא מבטלת יום אחד מהשבעה נקיים, היא לא סותרת את הכל, אבל היא מבטלת יום אחד מהשבעה נקיים, ואז זה עוד פעם ייצור בלבול, נכון? יש כל מיני הפרשות בזמן השבעה נקיים, ואז היא תצטרך לדעת ההפרשה שכן סותרת, הפרשה שלא סותרת, כן מפסיקה היום, לא מפסיקה היום. לכן באו חז"ל ואמרו, אנחנו נדאג לזה שאת תתחילי את השבעה נקיים שלך אחרי ששכבת זרע כבר לא מסוגלת להזריע. וכיוון שזה עניין של שלוש עונות, 72 שעות, אז היא צריכה לחכות את השלוש עונות, ורק אז לעשות את ההפסק ולהתחיל שבעה נקיים. זה אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך. בסדר? ההלכה מוכרת, נכון?
אוקיי. פה לא היה חשש של ביטול פרי הרבייה?
מה?
בגזירה הזאת לא היה חשש של ביטול מצווה?
אם בזה לא היה חשש, תראה, בסופו של דבר, בדרך כלל, זה יוצא חופף עם זמן המחזור שלה. כי הרי את הספירה הזאת, זה מהפעם האחרונה שהיא הייתה עם בעלה. ואם אתה אומר שבדרך כלל המחזור נמשך 4, 5, 6 ימים, אז בלאו הכי זה מתכזה. זה אותם ימים. לכן זה פחות בעייתי. בסדר? אוקיי. טוב.
חוץ מהמקרה שאמרת, שהאישה שעתה יום אחד...
נכון. נכון? אמת. פה זה באמת יוצא חומר. נכון. אבל לא פעם, המגמה...
זה חומר מהדין.
מה?
זה חומר מהדין.
למה אתה מתכוון?
השירת זה, היא סותרת את הספירה?
היא לא סותרת, אבל היא גורמת לאבד יום. זאת אומרת, אותו יום שבו היא פלטה שכבת זרע, אי אפשר לספור אותו כאחד מהנקיים.
רק אותו יום?
רק אותו יום, כן. אנחנו נראה את זה בהמשך בעזרת השם, אנחנו לא כבראשונים. בסדר? טוב. אז בואו נראה. נחזור בחזרה לשולחן ערוך. על מה חלה החומרה הזאת? אומר השולחן ערוך, אישה שיצא דם ממקורה. יצא דם ממקורה, הכוונה יצא דם מהרחם, בין באונס, בין ברצון, תמאה, בין באונס, בין ברצון, מה הכוונה באונס? תראו, התז כותב, פירוש על ידי קפיצה. ברצון, פירוש כפי טבע האישה מחמת עצמה. אז באונס זה לא הכוונה שהכריחו אותה שהאדם שלה יצא, וברצון הכוונה ישאלו אותה, את רוצה שהאדם יצא? מה? כן, ואז הוא יצא. אז ודאי שלא בזה מדובר. אלא הכוונה היא, זה לקוח בעצם מדיני זווים. המשנה בזווים אומרת, במסכת זווים, זב הרי גם כן מתמה, זב נתמה ומה, אבל זב מתמה רק אם הוא נתמה ברצון ולא באונס. מה הכוונה? שהוא ראה את הזוב לא מכוח סיבה חיצונית, לא בגלל סיבה אחרת. אז יש ממש, המשנה מתארת שם בדיקות שהיו עושים לזב. היו עושים בדיקות כדי לדעת שזה לא בא מאיזושהי סיבה חיצונית, שזה לא בגלל שהוא אכל איזשהו פלפל חריף או משהו כזה, או שבדיוק הוא עשה ג'וגינג או משהו, כל מיני דברים כאלה. אז זה אצל זב, אבל זבה, כן, שמה שאנחנו מדברים פה, אנחנו נותנים לדין של זבה, אז היא נתמת בין באונס בין ברצון, זאת אומרת, גם אם זה בא על ידי סיבה חיצונית, על ידי זה שהיא אכלה משהו חריף, או התעמלות או כל דבר אחר, ועוד דבר מאוד מאוד חשוב, גם על ידי בדיקה של רופא. אישה שהלכה להיבדק אצל הרופא, והרופא, בגלל הבדיקות שהוא עשה לה, הוא ראה, גניקולוג, ראה שיוצא דם מהרחם, אז היא תמאה, היא לא יכולה להגיד מה, זה לא המחזור שלי באופן טבעי, זה בגללו. זה לא משנה. בין באונס, בין ברצון, היא נתמת. והוא שתרגיש ביציאתו. אז פה בעצם כתוב, לומדים את זה מהפסוק, וכתוב שמה, ואישה כי יזוב זוב דמה, לא. דם יהיה זובה בבשרה. דם יהיה זובה בבשרה, אומר רבי עקיבא, בבשרה עד שתרגיש בבשרה. צריך שהיא תרגיש את היציאה של הדם מהרחם. ומפה אנחנו לומדים שני דברים. דבר ראשון, כל הדין הזה שעליו אנחנו מדברים, מה שהחמירו על עצמם, זה אך ורק אם זה דם שבא עם הרגשה. רק אם זה דם שבא עם הרגשה. אם לא הייתה הרגשה, אלא למשל, האישה ישנה בלילה, קמה בבוקר, מסתכלת על הלבנים שלה, ומוצאת כתם. על זה לא הייתה חומרה. על זה אין טומאה מן התורה. יש טומאה מדרבנן. זו גזירת כתמים, שאנחנו נלמד עליה בהרחבה בסימן קופצד. אבל החומרה הזאת של אפילו שהיא רואה טיפה דם כחרדל, לא נאמרה על הדבר הזה. עוד מעט נגיד על זה מילה.
זה משפיע על הברכה בתפילה?
מה?
זה משפיע על הברכה בתפילה אם זה מדרעית או מדרבנן?
מה אתה מתכוון? הברכה בתפילה? הברכה בתפילה? לא, זה לא משפיע. לא.
אז אם זה מדרבנן, למה מברכים? כי הרבנן קבור שצריכים לברך?
כן, כיוון שמדרבנן נטמעה, אז היא צריכה להיטהר, אז היא מברכת.
בגלל שהרבנן קבור שהיא צריכה לברך?
נכון. כן. על זה לא משפיע, אבל יש המון הלכות אחרות שזה כן משפיע. אנחנו יודעים שבדיני כתמים יש לנו המון קולות. למשל, אם זה על בגד צבעוני, או אם זה על דבר שאינו מקבל טומאה. למשל, אישה שהייתה בשירותים, באסלה. ואחרי שהיא קמה, פתאום היא רואה שיש טיפה דם בתוך האסלה. אז אישה שכזאת, היא לא טמאה. למה היא לא טמאה? בגלל שהאסלות שלנו היום, השירותים היום, זה מחובר לקרקע. אז זה לא מקבל טומאה. אז היא לא הייתה שם הרגשה, והיא מצאה כתם אחר כך. אז יש לזה דין של... שזה דין...
שאמרו שכל מי רגליים, זה בא עם הרגשה.
מה?
כל מי רגליים.
נכון. אז אנחנו נדבר על זה, בהמשך. האם היא ראתה את זה בזמן ראיית מרגליים, או אחרי, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. לא יודע אם היום נספיק, אבל אולי בפעם הבאה.
הדם שהיא רואה במחזור זה תמיד בא עם הרגשה.
מה?
זה הדם שהיא רואה כל חודש, זה...
כן, לדם הזה יש הרגשה. עוד מעט נדבר על מה היא ההרגשה שעליה מדובר, בסדר? עוד מעט. דבר נוסף שעליו החומרה הזאת לא חלה, החומה שבנות ישראל החמירו על עצמם, זה על דם של פצע. דם שלא בא מהמקור. למרות שהרייבד כותב שבנות ישראל החמירו על עצמן אפילו על דם שבא מן הצדדים, זאת אומרת אפילו על דם שבא מפצע, אבל השיטה של הרייבד לא התקבלה, ואם זה דם של פצע, אז אין פה שום טומאה, הוא בסך הכל דם של פצע. עכשיו באופן עקרוני, אם היינו יכולים לדעת בבירור שזה דם של פצע, לא הייתה בעיה. אם אישה הייתה מגיעה אל הרב ומראה לו את זה, והוא רואה בבירור שזה דם של פצע, אז היה אפשר להתיר אותה כמו שזה. הנקודה היא רק שאנחנו לא סומכים על עצמנו. אנחנו לא סומכים על עצמנו שאנחנו יכולים על סמך הראייה של המראה לקבוע שזה פצע. ולכן יש כל מיני דרכים אחרות כדי לזהות שזה פצע. למשל, אחת הדרכים, אישה שעושה בדיקה פנימית, מכניסה את העד, וכל פעם היא מוצאת נקודה של נקודה אדומה קטנה באותו מקום. באותו מקום. אז זה סימן, אם שלוש פעמים היא מצאה באותו מקום, סימן שזה פצע. או למשל אישה שכאב לה, הרגישה איזושהי צריבה בזמן שהיא עשתה את הבדיקה, ואז היא רואה את הנקודה הזאת של הדם. אז זה סמך לזה שזה פצע, קצת מחלוקת באחרונים אם מקבלים את זה או לא. היום יש לנו משהו הרבה יותר טוב, וזה בודק את ההרה. בודק את ההרה, זה מכירים, אחות מוסמכת, שעשתה קורס של בודקות ההרה, ואז במצב שכזה, שרב מקבל את המראה וזה נראה לו כמו פצע, הוא לא יגיד לאישה, זה פצע את מותרת, הוא ישלח אותה לבודק את ההרה, ובודק את ההרה, תסתכל ותראה, ואם היא באמת תראה שם פצע, אז אפשר להתיר, כי אנחנו רואים בבירור שיש כאן פצע. בסדר? אז גם על פצע וגם על דם שבא בלי הרגשה, אין את ה... טומאה הזאת מתורה ולא מחמיר. כן.
אפשר לתאר בדיקות לפני שהיא הולכת ובודקת. אפשר לתאר גם לפני כן או רק אחרי כן שיודעים שיש.
גם בדיקות מלפני כן.
כן.
אתה אומר למשל, אם אישה מגיעה ביום הרביעי לנקיים, אוקיי?
כן.
ושלחנו אותה לבודקת, והבודקת אומרת יש שם פצע. האם אני יכול עם זה לתאר את הבדיקה של הראשון לנקיים, השני לנקיים? אפשר.
אפשר?
אפשר?
כן.
בהחלט אפשר.
בהחלט אפשר. לא ידוע שהיה מכה בזמן.
נכון, נכון. נכון. בגלל שבסופו של דבר, עכשיו צריך פה עוד דבר. צריך גם שתהיה התאמה בין המראה שראית לבין הפצע. זאת אומרת, אם הבודקת אומרת, אני ראיתי שם פצע קטן, שיש רובריקה כזאת שהיא ממלאת, כן, שהוא מדמם, אני בגודל של, אני יודע מה, גודל של שקל. מה, הוא קטן. ואתה רואה לה, עד כולו מלא בדם. כן, אז זה לא... כנראה שזה לא מתאים אחד לשני. אז אתה לא יכול לתלות בפצע. בסדר? טוב.
יש מקומות בחוץ לארץ שאין להם, שלא קיים בודק את
ההרה. לפני 20 שנה לא היית בודק את ההרה. מה עשו אז? אז האמת היא שמישהו סיפר לי שהוא היה בלונדון וראה שם, הוא היה שם אצל כמה רבנים פוסקים. אומר, הגעתי להם עם דם של פצע, והם אמרו לי, זה לא אדום. פשוט לא אדום. לא יודע איך הדבר הזה עובד. כאילו, הם הגדירו את האדום מלכתחילה בצורה כזאת שפצע לא נכנס לשם. פצע לא נקרא אדום לצורך העניין הזה. זה, אני לא יודע באמת איך עושים כזה מין דבר. יכול להיות שאם זה אחד תלוי בשני, זה כמו החזון איש והרב קוק זצ"ל בשמיטה. מכירים, כבר הזכרנו את זה פעם, שהחזון איש מצא הרבה קולות, הרבה מאוד קולות בשמיטה, והרב קוק זצ"ל היה מחמיר מאוד גדול בשמיטה. אז שמעתי מהרב מנחם בורשטיין, הוא גם אמר את זה בשיעור פה בליל הושענא רבה, הוא אמר, הרב קוק, מכיוון שהיה לו את היתר המכירה, אז הוא אמר, מה אני צריך להגיע לכל מיני קולות דחוקות? תמכור את הקרקע וגמרנו. החזון איש לא החזיק מהיתר המכירה, אז מילא לא הייתה שום ברירה, אז צריך למצוא את כל הקולות שרק אפשר. אז ככה גם פה, אם יש לך בודק את ההרה, אז אתה יכול להחמיר ולחשוש, גם זה אולי דם, גם זה אולי דם, גם זה אולי דם. תשלח לבודקת והיא תגיד לך. אבל אם אין לך בודק את ההרה, אז אין לך את הדרך הזאת, אז מילא צריך להגדיר את האדום בצורה קצת אחרת. לא יודע. בכל אופן, זה מה שאנחנו עושים כדי לוודא שזה דם של פצע. עכשיו, עוד מילה אחת לגבי דם שבא בלי הרגשה. פה זו נקודה מאוד מאוד חשובה, שלנשים קשה לקבל את הדבר הזה. קשה מאוד לקבל את הדבר הזה. בשני המקרים אנחנו מדברים על דם שבא מהמקור. זאת אומרת, בין אם הוא בא עם הרגשה ובין אם הוא בלי הרגשה, זה דם שבא מהרחם, או קרוב לוודאי שהוא בא מהרחם. ועם כל זה, הדם שבא בהרגשה הוא תמה מן התורה. והדם שבא בלי הרגשה זה רק קטם ויש עליו את כל הקולות של קטמים. עכשיו לאישה זה מאוד קשה בגלל שהיא אומרת מה זאת אומרת אבל זה דם שבא מהרחם. אז מה פתאום אתה אומר לי שזה ככה וזה ככה? ולכן הרבה מאוד פעמים ברגע שאישה מוצאת קטם באופן אוטומטי היא עושה בדיקה פנימית כדי לבדוק מה המצב. ופה זה בעיה מאוד גדולה. בגלל שבאותו רגע שהיא עושה בדיקה פנימית אנחנו נראה את זה כבר לא היום בפעם הבאה בעזרת השם הפתחי תשובה כותב בשם האחרונים, ברגע שהיא עושה בדיקה פנימית, אז זה כבר ספק דאורייתא, דילמה הרגשה ולאו הדעתה, ככה גמרא אומרת. אולי היא הרגישה, בזמן שיצא אותו דם, שהיא מצאה על העד, ופשוט העד, ההרגשה של העד, הקהתה, החלישה את ההרגשה הזאת. ואז מה קורה? הקטם שהיא מצאה על הלבנים שלה, בגלל שהוא או על בגד צבעוני, או לא בגודל, או משהו כזה, היא תאורה. אבל ברגע שהיא עשתה בדיקה פנימית, הרי בנות ישראל החמירו על עצמן, שאפילו על טיפה דם כחרדה, כבר תמיה, אנחנו בספק דאורייתא. לכן במצבים כאלה צריך להגיד לאישה, להגיד לה, עם כמה שאת בלחץ ועם כמה שזה, לא לבדוק. לא לבדוק. מצאת קטם, לא לבדוק. תשאירי את הדברים כמו שהם. אם ברור לך שזה לא בגודל, אז התהורה, לא ברור לך, תשאלי, לא לבדוק. אבל אם אתה, ואני חוששת, אולי אני מתחילה עכשיו את המחזור, אין בעיה. תחכו 24 שעות, להימנע מיחסי אישות, לא להתקרב אחד לשני בתשמיש המיטה, כדי לוודא שהמחזור לא התחיל, ואם הכל בסדר, אז אפשר לחזור להיות כרגיל. אבל חבל לעשות בדיקה, ואז היא תצטרך עכשיו להיות 100 נידה שבועיים. חבל. בסדר? ברור?
למה שאישה תעשה בדיקה?
מה?
למה
כי היא רוצה לדעת מה המצב. שמעתי את זה מנשים. היא רוצה לדעת מה המצב. היא מצאה קטן, ואומרת, יכול להיות שאני מתחילה מחזור. אז מה, היא עושה בדיקה?
זה לא בעונה, כאילו.
מה? לאו דווקא. יש נשים שבגלל כל מיני כדורים שהן לוקחות, אז יש להם קטמים, יש להם דימומים. ברגע שהיא רואה קטם, אז היא חוששת, מי יודע, אולי מתחיל המחזור. אז היא עושה בדיקה פנימית כדי לראות מה המצב. אז צריך להדריך את האישה ולהגיד לה לא לעשות בדיקה. פשוט לא לעשות. בסדר?
בקשר לבדיקת רופא?
כן.
אפשר להגיד שזה מדבר בנן אדם?
לא.
אם זה ב...
מה, אתה אומר, אם היא לא הרגישה שום דבר?
היא לא הרגישה, או שזה...
אם הרופא ראה דם יוצא מהרחם, ממש ראה בעיניים דם יוצא מהרחם, קשה מאוד להגיד שזה דרבנן. כך היה גם איזה, מישהי ששאלה את הרב זילברשטיין, היא אמרה שהיא הלכה להתפנות, ואחרי שהיא גמרה להתפנות, אז היא הסתכלה שם לכיוון האסלה, ופתאום היא רואה דם יוצא. היא ראתה דם יוצא, והיא שאלה אותו מה הדין של זה. אז הוא אמר, נו זה אישה, כי אז הוא זוב דמה, מה את יכולה להגיד על זה? הנה, את רואה דם יוצא. אומרת, הוא הבין שזה דם ראית. את רואה שהדם יוצא החוצה.
אבל זה בלי הגשה.
מה?
חשבתי שהרבה פוסקים אומרים שיש מחלוקת, מה זה הגשה, אבל חוב הראשון אולי אין הגשה בזמן הזה.
אנחנו נדבר, כן.
בכלל, אם אין הרגשה, אז בכלל...
נכון. אז אנחנו, כל הסוגיה הזאת של מה זה הרגשה, ואם יש הרגשה בזמן הזה, ומה הדין של זה, זה אנחנו נראה בעזרת השם בפעם הבאה.
אבל למה אני יכולה להגיד, בקשר לזה, שגם כן בגלל החומרה, בעצם אם היא הולכת לעשות בדיקה, זה בתקופה לא של המחזור, ובתקופה שהיא מתארה לפי הדין מדורייתא,
כן.
היא זווה קטנה או זווה... זה אונס, לא?
מה זאת אומרת? אז מה? אבל אישה טמאה גם באונס, מה זה משנה?
אבל מדורייתא זווה לא, רק נידה, לא?
לא, 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 לא. זו לא, זווה כן.
זה רק זו.
זווה כן. כן, וזה לא משנה, ברגע שהחמירו על עצמן, אז החמירו, אמרנו. זה מדין זווה.
שזה...
בין באונס, בין ברצון.
הזווה, והנידה...